אז ככה. אנחנו אמנם בעיצומה של העונה השלישית בפודקאסט שלנו, שעוסק בחיים דרך זווית הזמן, אבל החלטנו להעלות פה מחדש פרק שלנו מהעונה הקודמת שעסק בשאלה כמה באמת צריך לעבוד. חשבנו שעם הדיון בהתפטרות השקטה, שבעצם חידד את השאלה, מה אנחנו עושים, באמת עושים, כשאנחנו בעבודה, ואולי אפילו את השאלה, מהי בכלל עבודה? כדאי להשמיע שוב את הקולות פה בפרק, שמציעים אפשרויות מעניינות מאוד, קיצוניות בהזנה ראשונה ושפויות בהזנה שנייה, לשיפור ההרמוניה בין העבודה לחיי הפרט והמשפחה. מי שזו לא ההזנה ראשונה, תהנו. יש כבר יותר מ-20 פרקים בקנה. ומי שכבר שמע, שווה כאמור לרענן את הזיכרון. מבולגנת אני קמה מהמיטה, כושלת לתוך המטבח, מוזגת לעצמי כוס של אמביציה, מפהקת ומנסה לחזור לחיים. קופצת המקלחת והאדם מתחיל לזרום בחוץ ברחוב, מצטברת התנועה של אנשים כמוני שעובדים מ- 9 עד 5. איזה 5? 6? 7? 8 בערב? מי מצליח לעבוד משרה מלאה שאיננה עבודה במשמרות ולחזור ב-5 הביתה, אה? עד שהגיעה הקורונה. כמה פעמים כבר שמענו פה את המשפט הזה? ואנשים לא רק שלא הגיעו הביתה בשעה 5, אלא הגיעו אי שם בחודש מרץ הביתה ולא יצאו משם מאז. ומה התברר? שהפריון במשק לא ירד בהתאמה. אותה עבודה והרבה פחות שעות עבודה. מעניין, לא? אז אולי הגיע הזמן להפסיק לספור עבודה בשעות? לשבור את קדושת 8 השעות שמקורה בכלל במפעלי פורד בארצות הברית לפני 100 שנה, שם חיפשו חלוקה הגיונית שתאפשר לסרט ענה של הנרי להמשיך לפעול רצוף יומם ולילה. אני רותי רודנר, ואחרי שדרבנתי אתכם להיות קצת בסטרס בפרק 5, החלטתי בפרק הזה של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שלי ושל עיתון הארץ שעוסק בזמן ואיך להתנהל בתוכו, ללכת בדיוק לכיוון השני ולשאול, כמה באמת צריך לעבוד? נפגוש פה את ראש תנועת ה-6 hours, אישה שעובדת רק 6 שעות ביום והלוואי על כולנו ההספקים שלה. מכיר שיטת עבודה מרתקת שקוראים לה Deep Work, ורק בשביל הטיזר, למי שמיישם אותה, יש בכוונה אינבוקס עם אלפי מכתבים שלא עונים עליהם. איזה כיף זה, אה? ולסיום, נצלול לתוך העבודות שנראה שאין שום סיכוי לנתק אותן מהשעון, כמו משמרות בבית חולים. האם גם לרופאים שעושים משמרת של 26 שעות ניתן תקווה? פרק 6. יצאנו לעבוד. הרבה בישראל, בעולם ההייטק בעיקר, מכירים את הספר שהפך להיות סוג של תנך מדייביד אלן, Getting Things Done. ספר מאוד מועיל על פרודוקטיביות, יצרניות, שנותן כלים מצוינים לריקון תיבת המייל מתכתובות, לניהול רשימות to-do list ארוכות, להצלת סמכויות ולמעקב אחרי דברים שאחרים עושים במקומכם. אם תיישמו את העצות של דייביד אלן, תספיקו יותר באחריות. אבל קל ניופורט, פרופסור למחשבים מאוניברסיטת ג'ורג'טאון, שרצה להיות לא רק איש עם קריירה מצליחה, אלא גם אבא נוכח בעל חיים עגולים, כתב לאלן ספר תשובה שכולו עוסק לא בשאלה כמה אתם מספיקים, אלא מה אתם מספיקים. Deep Work, מודל העבודה שלו, מכוון לסוגיה אחת, איך לעבוד יותר בפחות זמן, אבל הטריק שלו נמצא ביותר מה. קשה למצוא בארץ אנשים שמכירים את Deep Work, אבל הנה אחד מהם, היזם המאושר, והוא נעלב כשאומרים שהוא עסוק, נאור נרקיס. שלום נאור, תציג את עצמך, את החיים שלך ומה עומד על הפרק בגדול מבחינת עבודה, בית, מחויבויות, ככה שיהיה ברור באיזה תווך של חיים אתה מתנהל.
קוראים לי נאור נרקיס ואני מנהל קהילה. יש לי קהילה בפייסבוק שחברים בה כבר עשרות אלפי אנשים, של אנשי תוכן, אנשי ונשות תוכן, ומה שהחברה שלי שקוראים לה תוכניסט עושה, זה עוזרת לחברות אחרות, לאנשים ולבעלי עסקים, לייצר תכנים ולבנות קהילות דיגיטליות סביב התכנים האלה. החברה שלי היום נותנת שירותים למגוון מאוד רחב של חברות.
אתה יכול לנקוב במספר? פחות או יותר? שנבין שאתה בן אדם מאוד מאוד עסוק.
לא, אני חושב שזה לא כזה מגניב להיות עסוק.
אוקיי.
אז אני לא מגדיר את עצמי כבן אדם עסוק.
אתה מקדים את המאוחר.
אני נותן גם לתאגידים, כמו בנק הפועלים, כללית ומשרדי ממשלה שירותים של בניית קהילות דיגיטליות, וגם לבעלי עסקים קטנים שרוצים לבנות קהילות, אני עוזר להם. אבל גם יש לי כל מיני מוצרים שהם דיגיטליים לחלוטין, והם לא דורשים את ההתערבות שלי. למשל, פלטפורמת מנויים לעבודות בתחום התוכן, לעשרות אלפי אנשים שחברים בקהילה שלי.
אוקיי, יום ראשון היום. תספר לי על היום שלך.
תוררתי היום בשעה 8. אני לא מאלה שקמים ב-5 בבוקר.
אוקיי.
שתיתי קפה עם הבן זוג שלי במרפסת, בבית שלנו. אני משתדל מאוד להשאיר את ימי ראשון שלי נקיים לחלוטין. אין לי פגישות בימי ראשון. אני משתדל לפחות שלא, תמיד משהו יכול להיכנס, אבל אני משתדל שלא. אחרי הקפה עשיתי ריצה קצרה לכיוון הים.
ים הקצרה, יש את כל הזמן שבעולם.
לא, זה היה רק 20 okay. דקות. 20 דקות. ריצה, חזרתי, ולקחתי את האופניים, התקלחתי וזה. לקחתי את האופניים ונסעתי למשרד.
השעה הייתה בערך?
הגעתי למשרד בערך ב-9:40, משהו כזה.
מוקדם, נו.
עברתי על המייל. חזרתי בוואטסאפים ובכמה מיילים לאנשים שכזה דחיתי אותם מיום חמישי, שכבר לא עניתי, או דברים שהצטברו בסופה, שזה לקח משהו כמו איזה רבע שעה. אחר כך חבר של אח שלי הגיע אליי למשרד ואכלנו ביחד צהריים.
פה התחלתי לקנה.
משעה 1 עד השעה 4:55 עשיתי רק משימה אחת. בניתי מערכת אוטומציה חדשה לאנשים חדשים שמצטרפים לקהילה, והתקנתי את המיילים הראשוניים שהם יקבלו לכל אחת מהקהילות שאני מנהל, וזה היה רצוף. עשיתי את זה מ-1 עד 4:55, ואז רחבתי על אופניים לכאן, ואני ממש נשבע לך שאם הייתה עוד איזה פשלה אחת במיילים, כנראה שלא הייתי שם לב שיש לנו את הפגישה, ויש מצב שהייתי מאחר, למרות שזה מאוד לא אופייני לי לאחר. אני מאוד לא ספונטני. אני לא מתחיל את השבוע ואומר, טוב, יאללה, אולי נעשה את זה, אולי בא לי את זה. יש לי תוכנית פעולה עד סוף שנת 2021 כבר, והיא כתובה, היא מסודרת. יש בלטמים, יש שינויים, אבל אם אני אתכנן במוצאי שבת מה אני הולך לעשות השבוע, בסוף השבוע בדרך כלל תהיה תוצאה של בערך 80% מהדברים באמת יקרו. וככה אני לא נאבד לתוך דברים שאנשים רוצים שאני עושה, ואני מתמקד בדברים שאני רוצה לעשות, וזאת גם הסיבה שאני אף פעם לא מתחיל את הבוקר בלפתוח את הטלפון. זה נראה לי אחת המחלות הקשות.
רגע, אז קודם כל אמרת 3-5 שעות, זה מין מכסה קבועה אצלך של הזמן שאתה צריך למלא משימות? זה מכפלה שחוזרת אצלך ביומן הזה?
יש משימות שהן פשוטות, והן לא דורשות ריכוז ברמה מאוד גבוהה. זה בעצם פעילויות שהייתי קורא להן shallow work. כאילו עבודה רדודה. למשל, okay. לענות למישהו למייל, או לקבוע פגישה, או לסדר משהו קטן בלוז, או לאיזשהו איש מקצוע שצריך לקבוע איתו, זה לא משימה שאני אתמקד בה 3 שעות.
אז רק כדי שנסגור את הפינה של היום שהיה לך היום, הספקת לעשות מה שהיית
אני
צריך?
אני סיימתי בצורה מופתית את כל האוטומציות שהייתי צריך, ובשעה 4:55, כשיצאתי לכאן, כבר כל הטסטים על זה שהאוטומציות עובדות רצו וגרבו מדהים. לי לחייך.
אז אתה מיישם שיטה שנקראת Deep Work. מצאתי מעט מאוד שיח לגביה בארץ, למרות שבעיניי היא נורא נורא מעניינת, והיא נורא נורא רלוונטית לאיך באמת לשנות את פרדיגמת יום העבודה ושעות העבודה, שזה הנושא של הפרק הזה. אז בוא תציג לנו את ה-Deep Work.
נחשפתי אל הספר הזה של קל ניופורט לפני 2 בערך, מאוד הופתעתי מהספר שלו, כי זה היה הספר הראשון על self-help ו-productivity שבאמת התחברתי אליו. כי בניגוד לכל ה-getting things done, okay. ולהיות, בעצם להיות עבדים של to-do lists ארוכות, שצריך לתקתק את כל הדברים מהר, וכאילו בסוף החיים שלנו יגיע מישהו ויגיד לנו, כל הכבוד, הצלחתם לסיים את כל המשימות בלוז.
Inbox zero.
אינבוקס זירו, אני הכי לא אינבוקס זירו, אני ההפך המוחלט. יש לי 3,700 ומשהו מיילים, וממש לא מעניין אותי. אם בן אדם רוצה להגיע אליי, הוא ימצא את הדרך להגיע אליי. אני לא אומר את זה בקטע של מתנשא, וברור שאני עונה ללקוחות שצריכים, ואני עונה לחלק מהמיילים. אבל אני ממש לא מרגיש רע אם יש לי אוסף של מיילים שמצטברים להם, יש לי מלא כאלה.
אז זה חלק מהרעיון של הדיפ וורק, אז תניח עוד כמה יסוגות.
אם למשל אתם מנסים לפתור איזושהי בעיה מורכבת בחברה שלכם, או לתכנן איך להביא אפיקי הכנסה חדשים, או איך לשפר את מערך המחירות, מספיק ובזמן שאתם עושים את זה, אתם תיכנסו באמצע לפייסבוק, או תבדקו כמה לייקים קיבלתם באינסטגרם, אתם תקטעו את היכולת שלכם לעבוד בצורה עמוקה.
אז הדיפ וורק הוא בונקר מנטלי שנכנסים אליו כדי לעשות ממש. משימות מורכבות?
זה state of mind שאתה מנתק את עצמך מהסביבה, לכמה שעות, אני לא מדבר איתך כאן על ימים או 5 שנים להגיע למנזר בטיבט ולהתנתק מעולם. 3 או 4 שעות בלוז, חסומות.
כמה חסומות טלפון, נאור?
לא, חסומות ברמה שהטלפון שלי מחוץ למשרד, אני מנתק את הווי-פיי מהמחשב וזהו. כאילו, כל מה שיש לי, אני אגב גם לא משתמש בכלל בדברים דיגיטליים בזמן שאני עושה את זה, אלא אם כן המשימה היא דיגיטלית. אם נגיד אני רוצה לתכנן משהו, אפיק הכנסה חדש, אני לא אשתמש במחשב, אני אעשה את זה על דף. ואם אני רוצה לעשות אוטומציה, אני כן יהיה עם האינטרנט, אבל לא יהיה לי 200 טאבים פתוחים, יהיה לי רק טאב אחד פתוח, ואני אשתמש בתוסף לגוגל חום, כדי שאני לא אכנס בטעות לאיזשהו אתר אינטרנט של לקרוא חדשות, או לפייסבוק, או לטוויטר, או לכל מקום אחר. כי ככה אני אצליח להיות מרוכז במשך כמה שעות באותה המשימה, ואני בטוח שכל מי שיתנסה בזה ירגיש מדהים אחר כך.
אמא שלך מתקשרת. הטלפון סגור?
הבן זוג שלי מתקשר, אמא שלי מתקשרת. זה לא סגור, זה פשוט מחוץ לחדר, ואני אחזור עליהם אחר כך. זה כבר לא חדש לי, אז אני כן אחזור להתחלה שאימצתי. זה דבר ראשון שעשיתי בעקבות קריאת הספר Deep Work, זה קיביתי את כל הנוטיפיקציות בטלפון שלי. אין לי, נגיד, אם מישהו שולח הודעת וואטסאפ, אז לפני 4 שנים, אם הייתה נשלחת על הודעת וואטסאפ, אז צליל היה מבשר לי על זה. היום זה לא קיים. היום אני נחרד מזה כשלמישהו יש קול על כל הודעת וואטסאפ. כלומר, למה שלכל בן אדם ביקום תהיה גישה מיידית לתשומת הלב שלי? למה?
אבל אין 3 אנשים שאתה רוצה שיהיה להם את הגישה המיידית?
אני, שלא תוציא אותי בתור איזה...
לא,
אני זה... במערכת יחסים, יש לי משפחה, אני אוהב את החברים שלי, והם יודעים שאני חוזר עליהם אחרי 3 או 4 שעות, אני חוזר אחרי זה.
אתה מאתגר אותי בסוגיה שאני תמיד מספרת לעצמי על עצמי, שעד שהיו לי את הילדים, יכולתי תמיד לסגור את הטלפון, ומאותו רגע שפתאום הייתה את האופציה שתתקשר המטפלת, או יהיה את הטלפון מהגן או מהמזכירות של בית ספר, כאילו... איבדתי את היכולת לסגור את הטלפון, ומאותו רגע אני הייתי במדרון החלקלק.
אני בעצם באה ושואל אותך שאלה אחרת.
אוקיי.
באמת, את לא יכולה 3 שעות רצופות להיות לא זמינה?
סיטואציות של חוסר זמינות, כמו טיסה למשל, בעידן שא' היו טיסות וב' היה בהם אינטרנט, או לא היה בהם אינטרנט, אז הייתי עוברת את זה מאוד מאוד קשה.
תציע לך משהו אחר. את מסכימה איתי שנגיד, הודעות בפייסבוק את יכולה לוותר עליהן 3 שעות?
כן.
לייקים באינסטגרם, את יכולה לוותר 3 שעות?
קשה, אבל יכולה.
ולעשות מצב בטלפון שלך של Do Not Disturb, חוץ משלושה קונטקט שזה הילדים שלך,
זה אני עושה.
המשפחה וזה, את ב-90% איפה שאני הייתי שמח שאולי תתנסי גם. לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה כמה שעות של לשבת על אותה הבעיה, ואומנם הדבר הבא שאני אגיד לא הוזכר בספר של קל ניופורט, אבל כן המשכתי לקרוא על זה, על הקשר בין שעמום ליצירתיות. היום, אין לנו כמעט רגעים של נטו שעמום.
אז...
ומשהו שאני הבנתי אותו זה שאם אני יושב מול דף, ואני שואל את עצמי, מאיפה אני מביא עוד 250,000 שקל השנה לחברה? ופתאום, אחרי כמה דקות, אני כאילו נתקע. וגרוע לי. וברגע הזה, רוב האנשים ייכנסו לפייסבוק או לאינסטגרם או לאיזשהו פיד, ויגידו, טוב, אולי אני אסתכל על משהו ואז אני אחשוב. אבל אם אתם נתקעים על אותה בעיה שעה, פתאום משהו קורה.
אתה המנהל של עצמך, אז אתה יכול להרשות לעצמך לא לעשות shallow work, אבל מה תגיד למישהו שאתה יודע, הוא בתוך ארגון, הוא לא בעמדה מספיק בחירה, שהוא יכול להחליט איזה מיילים הוא עונה ואיזה מיילים הוא לא עונה, הוא יכול לעשות deep work?
תראי, גם לי יש לקוחות. יש לי לקוחות, ואת בטח יכולה רק לדמיין לעצמך את הסיטואציה שלי, מסביר ללקוחה מבנק הפועלים, למה אני לא פעיל בימי רביעי, שאגב, יום רביעי זה יום שאני טוטלית לא עובד בו. אני לא עושה בו כלום.
זהו, אז צריך להגיד שחלק מהרעיון של קל ניופורט זה לעבוד יותר בפחות זמן.
בהרבה פחות זמן.
אז בוא תספר לנו על העניין הזה של כמה פחות זמן, כי זאת המטרה בעצם של הדיפ וורק.
אני משתדל לעבוד פחות זמן, אבל כן להגדיל את הפרודקטיביות שלי בזמן נתון, ואני אסביר למה אני מתכוון. אז קודם כל, אני אישית ייצרתי אפיקי הכנסה שהם לא תלויים בזמן שלי בכלל. לדוגמה, אני מלמד איך לפתוח קהילות דיגיטליות, אז בניתי קורס דיגיטלי שאנשים משלמים עליו מנוי חודשי, והם צורכים את הקורס הדיגיטלי בזמן הזה.
אבל נשמע כמעט שהתנאי היחידי לעבוד באיכות כזאת גבוהה בכל כך מעט זמן, זה רק להיות עצמאי, כמעט סוליטרי ב...
אני באמת שואל את המנהלים שמקשיבים לנו, האם עובדים שהם מאוד רספונסיביים, הם דווקא עובדים הכי פרודקטיביים? לפעמים רספונסיביות גבוהה היא רק הצטלה לחסות על חוסר מס. אני הייתי גם שכיר כביכול, הייתי קצין במודיעין באמן, אוקיי? ולא עשיתי זה איזה חצי שנה בגיל 18, עשיתי את זה בין גיל 21 לגיל 24, הייתי קצין באמן, בחטיבת המחקר, ואני רציתי למות שם. אני כל יום קיבלתי מאות של ידיעות הכי מסווגות בעולם, שכנראה הושקעו מיליוני דולרים בלהביא אותן, ובגלל שהיו כל כך הרבה ישיבות, לא הספקתי אף פעם לקרוא ולנתח את המידע. אם היו מכריזים שם על יום שלם שאתה רק מנתח בו את המידע, או יומיים בשבוע כאלה שאין בהן ישיבות או הפרעות, אני בטוח שהייתי מגיע לדברים הרבה יותר עמוקים.
בין השלל הדברים שאתה עושה, אתה בתפקיד שהוא שירותי, אתה נותן שירותים דיגיטליים.
אם תיכנסי לערוץ היוטיוב שלי, שזה מקום שהלקוחות שלי מכירים ובדרך כלל מגיעים ממנו, עשיתי סרטון על למה אני לא עובד בימי רביעי, ואמרתי שם, אני עובד בעבודה שדורשת יצירתיות ומחשבה, ואם אני אהיה זמין לכם כל הזמן, אני לא אוכל לחשוב על הדברים שלכם או לחדש לכם שום דבר. ולכן אני לא עובד ביום רביעי, סרטון של 6 או 7 דקות שרק מסביר למה אני לא עובד בימי רביעי, ואני גם שולח אותו בוואטסאפ בימי חמישי בתור התנצלות.
כמובן שהיום שאני חיפשתי אותך, איזה יום זה היה? רביעי, כמובן. תגיד רגע, אנשים ששומעים את זה עכשיו ומתגרים להתנסות בדיפ וורק ולנסות לעבור לשם, מה הכי קשה בהתחלה? כאילו, אני חושבת במושגים כמו שמדברים עם נגמלים מסיגריות, כאילו, מה הקושי שהם צריכים להתגבר עליו, שאם הם יעברו את המשוכה הזאת, הם על מסלול ירוק לעבודה של פחות זמן ויותר תועלת או ערך בעבודה שלהם?
מבחינתי, דיפ וורק, אני יושב במשרד שלי, אני במשרד לבד, אין מוזיקה ברקע, הטלפון על מצב טיסה או בחוץ, המסך שלי של המחשב הוא על שומר מסך כזה, ואני מחליט מראש מה המשימה. אם תיצרו לעצמכם את הסביבה ותדעו רגע ברגוע בלב שלכם שאף אחד חייב לא לשב לכם על הראש 3 שעות, אתם תרגישו סוג של רווחה כזאת של באמת להתעסק במה שאתם צריכים. אם תמצאו רק את הסביבה, אני בטוח שתצליחו לעשות לפחות סשן אחד של דיפ וורק בשבוע, וזה גם המון, בין 3 שעות ל-5 שעות רצופות על אותה בעיה. אני מבטיח לכם שהספר שאתם לא מוצאתם אף פעם ותמיד רציתם לחשוב על המתווה שלא ייסגר, ואני מבטיח לכם שאתם תמצאו אפיקי הכנסה חדשים לעסק שלכם, אבל אל תתפתו לאמצעים הדיגיטליים, שזה באמת יהיה 3 שעות נטו נקיות. תאכלו לפני, תשתו לפני, תלכו גם בזמן 3 שעות האלה בחדר ותתהלכו ותחשבו על הבעיה, אבל רק תתגברו על המשוכה של ליצור לעצמכם את הסביבה.
ומה עם ה-shallow work? מה לעשות עם זה?
אני כן עונה להודעות וואטסאפ, ויש לי לקוחות, ותאמיני לי שהם תובנים לא פחות מהלקוחות שלכם, שאנשים שמאזינים לנו. אני פשוט שם לי 3 פעמים ביום, שאני עונה במכה אחת לכל ההודעות. ואז זה גם קצת טריקי, כי עניתי לך על הודעה, אבל אם יש לך הודעת המשך, אני אעלה לך 3 שעות אחר כך. אני מדבר איתך על הרבה דברים שהם לא מספיק אפויים, או המון קלאטר כזה שאנחנו סתם מתעסקים בו, כי לא נעים לנו לא לחזור. אולי מי ששלח לנו את המייל צריך לחשוב אם המייל שלו ראוי להיקרא, אם הוא עשה מספיק עבודה.
אז את נאור אי אפשר להשיג בימי רביעי כמו שלמדתי על בשרי, אבל את הדיק הרמון סקופ, ראש ה-6 מובמנט, אפשר להשיג תמיד, במגבלות ה-17 דקות בתוך ה-6 שעות. תכף היא תסביר למה הכוונה. אז עדי, תציגי את עצמך.
אני עוד מעט בת 45, יש לי 3 ילדים קטנים, מגילאי 8 עד 3.5, אני ב-20 שנה האחרונות, אני מתעסקת בקפיצה בין סטארט-אפים לבין קורפורטס, אז עבדתי בשידורי קשת וב-888 וכל מיני חברות של אונליין אינטרטיימנט. ובעשור האחרון בעצם גיליתי את כל הנושא של מטבעות אלטרנטיביים כמו ביטקוין ואיתריום. זה מה שעשיתי בעשור האחרון, בניתי כלכלות וסטארט-אפים, כמו לדוגמה, היה לי סטארט-אפ בשם אפקוין של כל מיני קהילות שיכולו ליצור לעצמן מטבע. כמו מטבע לבבות, ולהשתמש בזה לצורך מסחר ברטר של שירותים ומוצרים ולחוות שפע גדול. ומאז שהבן שלי נולד, בגיל 8, אני בעצם התחלתי לצמצם את ההיקף העבודה שלי ל6 שעות ביום, כאשר אני עדיין...
תני לי את הרשימה, אני צריכה את העדיין הזה.
אני עדיין מממשת קריירה מאוד פוריה, אבל הקריירה שלי היא מתפצלת במקביל. זאת אומרת, אני במקביל יועצת אסטרטגית של חברה שנסחרת בנאסדק, אני יועצת אסטרטגית של המנכ״ל, ואני יושבת איתו פעמיים בשבוע ובונה את התוכניות האסטרטגיות וה-go-to-market של הקבוצה. פעמיים בשבוע אני מנחה תודעת על, ויש לי קבוצה של כמה עשרות תלמידים שאני בעצם מעבירה להם שיעורים למה שאמרתי אחרי איזושהי רוחניות פרקטית כזאת. Mm-hmm. גם אני כל הזמן, אני בונה איזשהו סטארט-אפ שנקרא Crowd Tasking, שזה בעצם איך לקחת רעיון או פרויקט מאוד מאוד מורכב ולפצל אותו למשימות מאוד מאוד קטנות, ועשיתי על זה איזשהו פיילוט בסגר הראשון עם המץ רופא. זאת אומרת, אני כל הזמן...
אמרת המץ רופא, את הקמת ארגון עצום של אנשים שעוזרים לאנשי המערכת הרפואית להתמודד עם ה... עומס של הקורונה.
נכון.
אז גם פעילות חברתית כן. מובהקת. את חיית ככה תחת הקלישאה של אימא קרייריסטית, מלא שעות בעבודה, רגשות אשמה, איך מג'גלגים בין כל הכדורים. כלומר, היית שם במקום הזה.
אני הייתי שם לפני שהייתי אימא. זאת אומרת, שנהפכתי להיות אימא, החלטתי שאני מצמצמת דרמטית את שעות העבודה שלי. אבל עד אז הייתי, היו לי סטארט-אפים, הייתי עובדת בארגונים גדולים, הייתי עובדת 9-10 שעות ביום, סופי שבוע, טסה לחול, כאילו עובדת בהייטק, כל מה שכרוך בסטרספול ליבינג הזה.
וחיית את האתוס הזה, שבעצם ככל שאני אשאר במשרד ואני אעלה אשן ואני אענה ליותר מיילים וזה, אני כאילו ארגיש עובדת באיזשהו אופן, שחלק מהזהות המקצועית שלי היא כרוכה בזמן שאני... משקיעה בעבודה או נמצאת בעבודה, או עושה כאילו שאני נמצאת בעבודה?
הייתי חלק מתרבות ארגונית שמאמינה בזה, אבל אני תמיד הייתי סוג של לוהגת לזה. זאת אומרת, מסתכלת על ההבטלה הסמויה ועל המשחק שכולם משחקים, בכאילו לראות עסוקים ולמרוח את היום ולצאת להפסקות ארוכות של ארוחת צהריים, אז תמיד הייתי קצת אאוטסיידרית בהסתכלות שלי על זה, אף פעם לא באמת חייתי את האתוס הזה.
זהו, אז את יודעת, ככה, בלשתי קצת אחרייך, אז גיליתי שאת הבת של המנכ״ל המיתולוגי של מייקרוסופט בישראל, של אריה סקופ, ומה שבעיקר הפתיע אותי זה לא זה, כמובן שאת ביתו, אלא זה שהוא כבר דיבר על העיקרון של לעבוד יותר ופחות זמן.
נכון.
די מזמן, ככה, הרבה לפני שנגיד המילניאל היו כוח העבודה העיקרי בשוק העבודה. זה די מדהים, הוא יישם את זה גם בחיים שלו הפרטיים, כאבא ומנכ״ל?
בהחלט, הוא בעצם בשנות ה-80 אנחנו טסנו לארצות הברית, והוא עבד ב-IBM ואמרו לו שיש להם איזשהו מין סלוגן כזה, טאגלן של do a few things well. לעשות מעט אבל היטב, והוא קרא גם לספר שהוא כתב. ככה בכותרת הזאת, וגם אמא שלי האמת הקימה את הפורום למנהלות בהייטק לפני איזה 15 שנה, שגם עשתה איזושהי אמנה להחתים כל מיני חברות הייטק, לא לקיים ישיבות מרובות משתתפים אחרי השעה 5, אז אני במשפחה שכזה הייתה בתוך ההייטק, אבל כל הזמן חשבה על איך באמת לשלב בין איזשהו איזון מסוים בין החיים הפרטיים
והחיים
מקצועיים.
כן, כן. עם הורים נוכחים?
לגמרי.
אוקיי. אז הבנו את היסודות, גם בחיים הפרטיים שלך וגם בחיים המשפחתיים שלך. עכשיו תספרי כרגע על הרגע הזה של ה-Six Movement, מה הקמת ומה הכללים הבסיסיים של התנועה שלך.
כן, אז אני בעצם הסתכלתי סביבי, הייתי, אז עבדתי באיזושהי חברת אונליין אינטרטיינמנט גלובלית, ישראלית, והסתכלתי מסביבי וראיתי שאין נתיב מילוט. זאת אומרת, שאם את נשארת בתוך המסגרת הזאת, אז למעשה את, אפילו אין לך חופשת לידה, הם יהיו נשים שהן לוקחות חופשות לידה מאוד מאוד קצרות, ואת כאילו את נדרשת כל הזמן למכור את כל החיים שלך וכל שעות הערות שלך לעבודה. והתחלתי להרהר אם אני בכלל רוצה להיות אימא, ואם אני רוצה להיות אימא, אז איזה סוג של אימות אני רוצה. ובעצם הבנתי שאני לא יכולה להמשיך במסלול הזה, ואני חייבת לעשות איזשהו קאט ולייצר לעצמי את המציאות או את השגרה היומיומית שלי. ואז באמת הקמתי את אפקוין, את החברה הזאת של המטבעות האלטרנטיביים, והחלטתי ליישם שם איזושהי תרבות של 6 שעות ביום. הקמתי קבוצת פייסבוק עם איזשהו מניפסט כזה שאומר איך עובדים 6 שעות ביום, ושאני הולכת לגלות ולשתף בתובנות שלי. זה היה לפני 8 שנים, אז אני כבר יש לי הרבה תובנות.
אז תני כמה כללים בסיסיים.
כן, דבר ראשון, אני מסתכלת על השבוע, ואני מחלקת אותו לימים שקטים ולימי פגישות. כאשר בימים שבהם אני בפגישות, אז אני יודעת שזה לא פרודוקטיבי להיות בפגישות, אלא פשוט אני בפגישות חלק מנטוורקינג, או איזשהו, את יודעת, בריינסטורמינג, או משהו שצריך לעשות. אבל אני באמת מצמצמת את זה בהתאם לדרישה. כרגע,
זמן פגישה אופטימלי מבחינתך?
תשמעי, אצלי זה פגישות ארוכות, בין שעה וחצי לשעתיים, והסיבה היא כשאני נפגשת עם אנשים, זה בדרך כלל לצלול מאוד מאוד לעומק לאיזשהו נושא. זאת אומרת, זה לא לדבר היי ביי וכאלה, ולעשות היכרות, את זה אני יכולה לעשות בטלפון. אני נפגשת, אולי אני עושה שתי פגישות משמעותיות במהלך השבוע, ויתר השבוע אני פשוט עובדת ומייצרת את התכנים שאני צריכה לעצמי, או את מה שהלקוח שלי צריך.
מה קורה כשנגמרות השש שעות? מתי מתחילות אגב? זה שעה קבועה ביום?
כן, אני עובדת עקרונית מ9:30 עד 3:30, כאשר כל היום שלי בנוי סביב זה. זאת אומרת, אני מפזרת בגנים וכאלה. דבר שני, אני מקפידה לעשות את הדברים המאוד חשובים בבוקר. זאת אומרת, כל מה שמצריך ממש ממש brain power, ממש ממש חשיבה, אני עושה בבוקר, כאשר אני עובדת באינטרוולים של 52 דקות ו-17 דקות הפסקה.
את תמיד, את יודעת, את אומרת נורא בטבעיות ה-52 דקות ו-17 דקות, אבל עכשיו תסבירי לי, מה זה התזמונים המשונים האלה?
יש כל מיני שיטות, זה מגובה במחקרים. פשוט הפוקוס שלך אחרי 52 דקות מתחיל לנדוד, ובאופן טבעי את תתחילי להיות קצת distracted, כאילו את תתחילי להסתכל בטלפון, או לרצות לקרום, או לשתות משהו, לצאת לאיזה שיחת טלפון, ולכן אם את עושה את זה באופן מובהק, כשאת מסתכלת וכשאת עובדת 52 דקות, את יודעת שהנה בסדר, אני אמשוך עוד 8 דקות, אני עוד שנייה, יש לי 17 דקות הפסקה, את יודעת, בדרך כלל עובדים.
זהו, אז טיימר את יוצאת ל-17?
זה כבר חלק, זה חלק מהקצב לב שלי, זה כאילו, אני לא יכולה לעבוד כבר יותר מ-6 שעות, המוח שלי מתפוצץ, וכאילו, אני לא יכולה לשבת יותר מ-52 דקות ברצף, אז זה חלק
אז למישהו חדש ב-6 Movement, איך הוא מודד 52 ו-17? כי זה תמיד יוצא שב-3 ו-12 דקות הוא צריך לחזור לעבודה.
לא, אז שוב, תחשבי על זה שזה יום שבו יש לך יום שקט. את לא אמורה לצאת לפגישות, את לא מנוהלת על ידי איזשהו יומן שכל זה אומר, רגע, יש לך עוד שעה ו-17. אז בתוך המסגרת הזאת, את יכולה לעשות איזה אינטרוולים שמתאימים לך. גם ארוחות צהריים שהן מאוד מאוד קצרות. ובאמת אחרי ארוחת הצהריים להבין שהפרודוקטיביות שלנו יורדת באופן משמעותי, ולכן או לאכול משהו קל יותר, או באמת לייצר את כל השיחות, הבריינסטורם, הדברים היותר שפחות דורשים כוח חשיבה.
כמה אנשים היום חברים בקבוצה של ה-Six Movement?
אז ב-Six Movement יש כמה אלפי חברים, משהו כמו 4,000 חברים, כאשר התסכול המרכזי שלי זה שרוב האנשים הם נהנים לחשוב על זה בתור איזה משהו תיאורטי, אבל להביא את זה מחר בבוקר לחיים שלהם, זה נראה להם כמו איזושהי קפיצה מאוד רחוקה מאיפה שהם נמצאים. ואני במהלך השמונה שנים שאני עובדת 6 שעות, רותי, אני עבדתי בתור שכירה, בתור יועצת, בתור עצמאית, בתור פרילנסרית, בתור יועצת לפי שעה. כל, באמת, אין כבר תירוצים להגיד, טוב, היא היה לה סטארט-אפ משלה, טוב, היא.
אוקיי.
ובאמת ההחלטה היא וההבנה היא שאנחנו כולנו לא עם עיניים על הכדור הנכון. הכדור הנכון זה פרודוקטיביות, ומה שעובד ידע מסוגל לייצר. והכדור הזה צריך להבין שאחרי 6 שעות אנחנו פשוט באמת נהיים פיטה, סליחה על השפה הגבוהה. ובעצם המדד הזה שאנחנו נמדדים לפי איזשהו שעון נוכחות או לפי זמן, וגם המשכורת, אנחנו מתחילים לדבר על משכורת מלאה. אוקיי, אז אני ארד לחצי משרה. אני עובדת משרה מלאה 6 שעות, כן? חשוב להבין את זה, זה לא
ברור.
3/4 משרה. וכל אמרתי לך, אני חוקרת הרבה את הקשר בין זמן לכסף. אין קשר בין זמן לבין כסף לבין פרודוקטיביות. ברגע שאת נותנת המון המון ערך, את אמורה לקבל את השווה ערך שזה כסף, ואת נותנת כמה שעות שאת צריכה בשביל לתת את הג'יניוס שלך.
לא. את לא בהשתקה דיגיטלית?
לא.
מותר להציץ בפייסבוק, או בטח ב-17 דקות?
תשמעי, אני בחודש האחרון אני די סגרתי את הפייסבוק, אני נכנסת רק לראות אם יש נוטיפיקציות ולאשר כל מיני דברים בקבוצות שאני אדמין שלהם, כי פשוט ראיתי שאני לא נתרמת מהמידע שיש לי בפיד, אבל אני בהחלט בוואטסאפ, אני תוך כדי, אני גם מנהלת את כל הבית, ואת יודעת מתי מי אוספים מה לאיזה חוג וכאלה, זאת אומרת, אני לא חושבת שהחיים שלי מאפשרים את ההשתקה הדיגיטלית הזאת. תחשבי, כל 52 דקות אני זמינה ל-17 דקות, זה לא, אין שום קרייסיס בעולם שלא יכול לחכות את הזמן הזה. אז זה ממש ממש נמצא בתוך
העבודה שלי. אבל ב-52 דקות? שקט.
כן.
את יודעת, את מדברת על 6 שעות עבודה ביום, אבל אני קוראת הרבה על ניסויים של 4 ימי עבודה בשבוע. ניו זילנד עכשיו יוניליבר, זה נורא נורא מדובר. פה אפילו בארץ קבוצת הביטוח הראל, רגע לפני הקורונה התנסתה בזה. למה לא בעצם 4 ימים בשבוע ולא 6 שעות ביום?
בגלל שאני מחפשת חיים הוליסטיים של שגרה שיכולה להתאים לכל תחומי החיים שלי. ואם עובדים 4 ימים בשבוע, אז למעשה נמצאים באותו מיינדסט של 4 ימים שעובדים אותו הדבר עם הפגישות הלא יעילות וארוחות צהריים ארוכות והכל, אבל דוחסים, אז עובדים ימים עוד יותר ארוכים. ואז יש איזשהו יום חופשי שתחכי לטכנאי של המזגנים, תלכי לקוסמטיקאית שלך, זאת אומרת, את לא תוכלי באמת לשלב את זה בשגרת יומך. אני לעומת זאת, כל יום ב4:30 נמצאת עם הילדים שלי מבחירה, מסיעה אותם לחוגים, משחקת איתם בבית, הולכת בערב למדיטציה. זאת אומרת, החיים שלי כל יום אצלי, הוא השילוב בין החיים האישיים למקצועיים, הוא הוליסטי בתוך אותו יום, ולא באיזשהו מערך שבועי או חודשי. והיו לי חברים בתנועה שאמרו, תקשיבי, אפילו לא חשבנו לאופציה שאפשר להגיד, אנחנו צריכים לצאת ב4, ובלי תירוצים והכל להגיד, אנחנו נעמוד ביעדים שלנו, בואו תגדירו לנו סמארט גולס כאלה שאפשר למדוד ולעקוב אחריהם. ואנחנו נעשה עם הזמן שלנו מה שאנחנו רוצים. שמי, רותי, אני עושה באמת פי 8 בזמן, אני מאוד מאוד מהירה. אז למה שימדדו אותי לפי זמן ולא לפי פרודוקטיביות? מה הסיבה?
הגעת למקום הנכון, עדי. יופי, תודה רבה לך.
תודה רותי.
גם נאור, גם עדי, וגם אני הרי, עצמאים. כולנו מאחלים למנהלים ולסחירים deep work או 6 hours, אבל נראה שהדרך לשם עוד ארוכה. סטפן ארסטול, יזם מקליפורניה, התפרסם לפני כמה שנים כשהעביר את העובדים בחברה שלו ל5 שעות עבודה ביום. הוא הרצה על זה, כתב על זה ספר, והפך להיות גורו של קיצור העבודה. אבל לפני שנה בדיוק הוא התוודה. יותר ממחצית עובדם נטשו אותו, והמשכורת הייתה אותו דבר, כן? לא היה להם כל כך מה לעשות עם כמות החיים שאחרי העבודה שהעניק להם הבוס. בעולם מחכים עכשיו לניסוי המסוכר מאוד של יוניליבר בניו זילנד, שבוע עבודה של 4 ימים בלבד, מה שפה בארץ ניסו בחברת הביטוח הראל, והתוצאות כמוסות בינתיים. נראה שקל לארגונים גדולים לא לעבור למיינדסט אחר בעבודה, כמו של עדי או של נאור, אלא לדחיסה יותר טובה של משימות. ראינו בקורונה שזה אפשרי, לא? זהו, שלא בכל מקום. מקומות כמו בתי חולים, שבהם אי אפשר למדוד את העבודה במשימות או בתפוקה. האם בעוד עובדי הידע יקבלו אוויר לנשימה, ימשיכו בענפים מסוימים לספור הכל לפי שעה? לקחנו לדוגמה אולי את המקרה הכי קשה שיש בארץ, תורנויות המתמחים לרפואה. ברק לוי סגל הוא מנכ״ל מרשם, ארגון המתמחים. חשבתי על זה שלהזמין מישהו כמוך לפרק שעוסק בקיצור יום העבודה או שבוע העבודה, זה כמעט אכזרי, כי אתה מנהל את המאבק של המתמחים, שלא רק שהם לא עובדים 8 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, הם עובדים 26 שעות ביום, או בשתי יום יממות, בקצת. ביום וקצת. בוא נחשוב רגע ביחד, בעידן שבו מתחילים לחשוב על... לחשב עבודה לפי התוצאות שלה ולא לפי שעות. מה עושים ממקום כמו בית חולים, שבו בעצם צריך פשוט לחסות סמיכות של זמן בכמות מסוימת של אנשים?
סטורית, עשו תורנות מאוד מאוד ארוכות. יש מקומות שאפילו רזידנס היה הביטוי המתאים, כי הם היו גרים בתוך בתי החולים.
אז זה מזה הביטוי רזידנס?
ככה אני הבנתי, ככה קראתי והבנתי, אבל זה גם...
לכל צופי גרייז אנטומי, אתם מבינים שיש פה משהו. אז אנשים היו גרים בבית חולים.
כן, אז... התחילו בתורנות מאוד מאוד ארוכות, ולאט לאט מתחילים לקצר אותם. דרך אגב, פעם היו 32 שעות. אמרו שזה יהיה טירוף מערכות אם יקצרו ל-26, אנשים ימותו, בתי חולים יישרפו, מתקפת זומבים כנראה, הכל באמת ייחרב, ועובדה שלא נחרב.
אז אני רק שנייה עוצרת אותך כדי להבהיר. בחשיבה מאוד פשטנית, מה שנדמה לי שעושים זה לוקחים את כמות המתמחים, מחלקים למספר השעות, וזה כמות השעות שהם עובדים בעצם, לא?
כן.
אז המחשבה הישרה והפשוטה אומרת שהדרך היחידה להקל על חייהם זה להוסיף עוד אנשים לגמרי. על אותם שעות.
אז צריך להוסיף עוד אנשים. יש לזה עוד מתמחים ומתמחות. יש
שזה בעצם סטודנטים לרפואה ברגע שהם גמרו את הלימודים, נכון?
אחרי שהם מסיימים את הלימודים, הופכים להיות סטאג'רים וסטאג'ריות, ואחרי עוד שנה הם מקבלים רישיון לעסוק ברפואה.
במשפח בישראל... 100% מאלה שמגיעים לשלב הזה של הלימודים, הופכים להיות מתמחים, ומתחילים לחסות סמיכות של זמן בבתי החולים.
לגמרי, כמעט 100%.
Okay. בעולם מושלם, ותכף נדבר אולי בכמה מילים למה העולם רחוק מלהיות מושלם, או מה פגום בו כל כך, אבל בעולם מושלם לכאורה צריך היה בכלל להתחיל במשפח, בפקולטות לרפואה, כדי שיהיו יותר אנשים שיגיעו עד הלום, לא?
הייתה בהלה מאוד גדולה שהעלייה הרוסית, המבורכת שהגיעה בשנות ה-90, הביאה איתה המון המון רופאים ורופאות מצוינים, שהלכו לבתי החולים. בשנים האלה, רובם ככולם יוצאים לפנסיה. עברו 20-30 שנה, נכון? אוקיי. הרי הירידה עכשיו הולכת להיות מאוד מאוד תלולה.
אז חוזרים ל-32 שעות, נראה לי, תכף, כמו שאתה מדבר. צריך להגיד על זה מילה, כדי שלא נהיה על קרקע של רק לדבר באופן מופשט על הבעיה. זה משהו שיודעים היום מחקרית להגיד שהוא לא רק משבש את חייהם של המתמחים, אלא הוא גם פוגם בעבודה שלהם, בביצועים.
יש מחקרים באוכלוסיית הרופאים והרופאות, כמי שעושה תורנויות ארוכות, דרך אגב לא רק שם, בכל מקצוע בעולם, אז יש להם יותר סיכוי לשבץ, התקפי לב, גירושים, השמנה, הפלות, דיכאון, כמובן תאונות דרכים, אם אתה עולה אחרי זה על הרכב.
עדויות לרוע מצבם של הרופאים אפשר למצוא בוידויים של מתמחים, עמוד פייסבוק שבו הם משתפים באופן אנונימי על קשיי 26 שעות. וידוי מספר 1855. התעייפתי, לא רוצה להיות רופאה יותר. בסוף ההתמחות מאוד קשה, אין סוף תורנויות, בניסיון גם לתחזק משפחה עם ילדים. אני כועסת על משרד הבריאות וארגוני הרופאים, הרופאים והרופאות הבכירים, הפקולטות. אתם אמורים לדאוג לנו, גרמתם לי לסנוא את המקצוע, גרמתם לי שלא אכפת לי מהמטופלים, רק שיפסיקו לבוא על כל שטות בשלוש לפנות בוקר, כשאני בעבודה כבר בשעה 7 בבוקר יום לפני. עייפתי, וזאת אשמתכם. אין לנו פה בעצם איזושהי קבוצת ביקורת שאפשר להגיד, הנה, מתמחים שעברו את התקופה הזאת בצורה יותר נורמלית, והנה...
המלרד, המיון באסותה, עושים תורנות של 9 שעות, לא התהפך העולם.
אסותה באשדוד.
אסותה באשדוד, בית חולים שהוקם לפני כמה שנים, הגיעה לשם מנהלת אוסטרלית, מאוד נחשבת בתחומה. אחד התנאים שלה היו, אני לא מוכנה לעשות 26 שעות, אני עושה 9 שעות. וזה עובד להם. אז כמה שאני מכיר, עוד לא שמעתי שיש יותר אשפוזים חוזרים, או חס ושלום מיטות, מלשון מוות, באסותה אשדוד, במיון של אסותה אשדוד, לעומת מיונים אחרים. כמובן שזה ניסוי גם מאוד מורכב, הרי יש את האיכות גם של המומחים ושל הרופאים עצמם ושל המשור הרפואי, כאילו זה ניסוי מאוד מורכב. שלהם.
המאבק הזה הוא מאבק חם. כל המתמחים מגויסים אליו?
רוב המתמחים, עשינו מספר שאלונים שהגיעו, לא זוכר את זה, 2000 ומשהו ישנו, מתוכם חלק היום מתמחים, סטודנטים, שטאג'רים. הרוב הגורף רוצה לקצר תורנויות.
שיש מין מורשת קרב שלמה על כמה קשה זה היה ואיך עבדנו קשה וזה, וזה כאילו חלק מהריוורד של אלה שכאילו חצו איזשהו נקודה, אם זה בסטארט-אפים, אז את האקסיט הראשון, ואז הם יושבים ומספרים איך הם קדחו מלא מלא שעות, והאור לא קבע במשרד וזה וזה וזה. אז אולי גם ברפואה יש את האתוס הזה של כמה עבדנו קשה ולא ישנו בלילות, ואת לא מאמינים, הייתי זה ושוכב לשנייה לדרגש הזה שם בחדר המתנה ובאו וקראו לי. כלומר, אולי זה חלק מהאתוס הקרבי שלהם, הם קצת מאוהבים בזה בעצמם.
זה לא אולי רותי, זה חד משמעית. אפשר גם לפלח אותם לפי הסוגים של ההתמחויות. יש את הגולנצ'יקים ויש את הטייסים.
אוקיי, אז הנה, אנחנו מדברים על מורש.
לא, יש להם אווירה. חלקם מגיעים אתוס וסח. אדיר וגדול.
מה זה וואסך? אני לא מכירה את המילה
הזאת.
וואסך
זה גם כזה קטע צבאי כזה של לספר איך שרפת את הטונה ואיך ישנת מתחת לטנק.
בדיוק. וואסך.
אז כזה.
בשוודיה. קיצרו את שעות העבודה של האחיות שם בשוודיה מ-8 שעות ל-6 שעות. ואתה יודע איך עשו את זה? הוסיפו כסף למערכת הבריאות.
כן.
המחוזית לצורך העניין, כדי לקחת עוד, כמה זה יוצא? 30 או 25 אחוזי אחיות שישו את המשרות האלה. זה אפשרי במדינת ישראל בהקשר של המתמחים?
תשמעי, לקצר עכשיו את כל חטיבת הפנימית בוולסון ובנהריה, ביחד, את כל החטיבה. עוד פעם, זה חטיבת הפנימית, שאנשים הבינו את הסדר גודל, חטיבת הפנימית של נהריה, שמתעסקת בנפה ענקית, צריך 1.5 מיליון שקל. זה הכל.
לא הרבה.
כן, זה כסף קטן. אני לא חושב שקושי שנמצא בקיצורות תורנויות, נמצא בהיבט הכלכלי. יש פה היבטים פוליטיים, יש פה עוד ארגון שהוא שנים ארוכות מתנגד לקיצור תורנויות, מכל מיני טעמים.
איזה ארגון? הארגון לקבורת, זה חברה קדיש הארגון הזה? כאילו איזה ארגון מתנגד?
ההסתדרות הרפואית, היא אגודה עותמנית.
אבל זה הרופאים, לא?
הם מתנגדים נחרצים לקיצור תורנויות לאורך שנים רבות, גם ב-2012, שהמתמחים הגישו תביעה לבית הדין העבודה לקצר תורנויות, הסתדרות הרפואית נעמדה על רגליים אחוריות, הביאה את כל מגוון המומחים והמנהלים שאפשר, והציגו אותם לפני השופט, וסיפרו לו שקיצור תורנויות, חורבן יום הכיפורים של מערכת הבריאות הציבורית.
אז ברור לנו שאם יש עוד אנשים, ויש עוד כסף לזכור את האנשים האלה, אז אפשר להגדיל את מכסת האנשים, לחלק פר הזמן ולקצר את התורנויות.
חד משמעית.
מה עוד אפשר לעשות?
אוקיי.
אין אז... כסף, אין כסף, אין יש... 1.5 מיליון שקל אוקיי. בוולפסון.
יש כל מיני תפקידים שיכולים ממש לשפר באופן מהותי את ההתנהלות בתוך בתי החולים, רק לספר שעשינו לפני זה בדיקה, ושאלנו את הרופאים כמה זמן אתם משקיעים ברפואה, תכלס, אוקיי. וכמה אתם משקיעים בבירוקרטיות, אדמיניסטרציות, שיכול לכלול מגוון דברים מהמטופשים ביותר ועד האומנם ערכיים ביותר, אבל עדיף לי ולך שהם היו מתעסקים ברפואה. זה יכול להיות מהזמנת סיטי ותיאום ותיאום חולים okay. ושיחות כאלה
הרבה
ואחרות.
הרבה לוגיסטיקת ארגון.
אני הבאתי את הדפים, אז אני, למשל, המתמחים בפנימית, 92% מהמתמחים בפנימית, טוענים שמשקיעים 4.5 שעות ביום בבירוקרטיות. דרך אגב...
אז מתחילים לדבר היום על איזשהו פיצול בין זיקוק הרפואה, מתוך עבודת המתמחים והורדת המסה של עבודת ה...
לא, חס ושלום.
לשכה, ארגון, לא יודעת איך לקרוא לזה.
חס ושלום, זה יהיה מרחיק לכת. בוא נשמור את הרעיונות הגדולים האלה רק לפה.
אוקיי.
משרד הבריאות כמובן שאנחנו מנסים לטפטף להם כל הזמן, כל מיני שינויים כאלה, וגוף גדול לוקח לו זמן לעשות את הדברים האלה. וגם, עוד פעם, אני לא רוצה את קונספירטיבי מדי, אבל יש להסתדרות הרפואית גם מהלכים בתוך משרד הבריאות, בשליטה גדולה ו... יש כל מיני נושאים, למשל פלבוטומיסטים, זה אנשים שלוקחים דמים. הם יכולים משמעותית...
איך אומרים את המילה?
פלבוטומיסטים.
פלבוטומיסטים, לוקחים דמים.
לוקחי דמים, נהלנים, מנהלנות, זה אנשים שיכולים לנהל את כל המקרה שלך. את הגעת למיון עם הילדה שלך, אפשר להצמיד עלייך מישהי, היא תלווה אותך לכל אורך הדרך. כל מה שתהיה לך שאלה, את לא צריך ללכת לרופא, את לא צריך להרביץ לרופא.
בקיצור, כל מה שכל תייר רפואי מקבל בישראל, רק...
חד משמעית.
אני רק רוצה לזקק את מה שאתה אומר. אתה אומר שלכאורה, אם היינו מפצלים מתוך עבודת המתמחים חלק מהדברים שהם מנהלתיים, או את העבודה הפלבוטומיסטית...
אל תלכי לשם.
אז זה הולך לי לא רע. אז בעצם היינו יכולים להשתמש בפחות מהם פר משמרת, וכך לפזר אותם ביותר דק לאורך שעות היממה. זה בעצם האסנס של מה שאתה אומר.
מזכירים ומזכירות רפואיות, עוד סמכויות מסוימות לאחים ולאחיות.
אם היו באים לאנשים שאתה מייצג במאבק של המתמחים ואומרים להם, אין לנו שום דרך לקצר את הזמן שלכם, אבל קחו כפול כסף על כל 26 שעות כאלה. היו קונים את העסקה הזאת?
אני מניח שכן, כמו כל דבר. אני אגזים, כן? בן אדם עובד בתנאי עבדות. אומרים לו, אני אקדיח את הכסף משמעותית. אז ברור שיהיה מי שייקח, וברור שמישהו יהיה בתודעה של... אני חייב את הכסף, או הנה, עשו את זה לפניי, אז למה אני מתבחין? כל אחד בסיבות שלו. אני רוצה להאמין שהרוב לא, שהרוב כבר היום מאוד מאוד מודע לעובדה שהוא צריך את החיים הפרטיים, ההגיוניים שלו, של ה-work-life balance הזה, שהוא באמת קיים אמיתי. היום הרופאים, שלא כמו פעם, הגברים הכוונה, רוצים להיות בבית, רוצים להיות עם הילדים שלהם, רוצים להתאמן, רוצים לאכול נכון, רוצים לישון נכון. הרופאים של פעם לא עשו את זה. אני בקשר עם המון בכירים. שמדברים איתי על זה, שהם לא מכירים את הילדים שלהם בגילאים האלה.
הם פגשו אחר כך את הילדים שלהם, נהיו כמו הם רופאים, פגשו אותם במחלקה.
וזה אולי יישמע כאילו חצי בדיחה, הרי יש הרבה מאוד רופאים שהם ילדים וילדות של. יש מתאם מאוד גבוה. אז הרבה מהם מספרים באיזשהו כאב וטראומה מסוימת, שהם לא באמת התחברו עם בדרך הזה אבא, כי הוא לא היה פה אבא, לא פה אבא, אני לא זוכר, לא מכיר. היום אחד הכאבים הכי גדולים שאני שומע מרופאות למשל, זה כאבים שרק עכשיו מתחילים לאט לאט לצוץ. זה רגשות אשמה אדירים שיש לרופאות, כי מצד אחד לא הורידו מהם את הלחץ האמיתי של להיות האמא הכל יכולה הזאת, שגם נותנת אמהות טובה, ומצד שני קרייריסטית. אז זה לחץ אדיר, ואני רואה בעמוד הזה של הוידועים, וידועים קוראי לב של רופאות שאומרות שמרגישות חרה של אמהות.
אז תחזירו את דוקטור אמא הביתה, בקיצור.
בוא נתחיל מ-16, נתקדם ל-12, ואני מניח שנדע מה לעשות.
השאלה כמה צריך לעבוד היא בעצם השאלה מה זאת עבודה. הרבה מהחיים שלנו מתובנותים לפי שעה. הרעיומנים של כולנו מלאים בסימונים שקופים של שעות היום העגולות. קל לקבוע, קל לחשב, קל להרגיש לכאורה תמורה לאגרה. אבל בענפים מסוימים כבר מתחילים לשבור את השעה. טיפול פסיכולוגי למשל בצ'אט, בטוקספייס ובבטר הלפ, מיזמי טיפול אונליין ששוברים את המסגרת. או אימוני כושר קצרים, כי מתברר שאחרי זמן מסוים הגוף כבר יוצא מהמצב המיטבי למאמץ. נגענו פה בכמה רעיונות בעזרת אנשים שאיזו לצאת מהיומן הקולקטיבי. אבל הכי חשוב אולי זה לעצור לחשוב. מה אנחנו עושים על אוטומט? איזה פגישות מיותרות? איזה מייל הוא סתם ברבור ואפשר להתעלם ממנו? מה המשימה שלנו? כמה היא דורשת באמת? איפה לעשות אותה? ואיך לתת את הזמן הזה בצורה הכי טובה? אצל עדי זה 52-17, אצל נאור זה בונקר של 3 שעות, ואצל שניהם יש הרבה סינון של מה לא. כדי לעשות את המיטב במה שכן. קראתי פעם משפט יפה. מדברים על חיי העבודה שלנו, חיי המשפחה שלנו, חיי החברה שלנו, אבל היי, אין לנו שלושה חיים, אלא אחד. אני רותי רודנר, ואנחנו כבר מתקרבים לסוף העונה הראשונה של 25 שעות ביממה. תודה לאמיר פקטור וצוות פודקסטייה של הארץ, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ'. אפשר להזין לפודקאסט באתר הארץ, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ואצלי באתר שנקרא 25 שעות ביממה. להתראות.